כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, וישר לפלורידה. בפלורידה מניין ההרוגים כתוצאה מסופת ההוריקן מייקל הגיע ל-19 בני אדם. עשרות אנשים עדיין מוגדרים כנעדרים. הסופה שפקדה את אזורי החוף בצפון מערב מדינת פלורידה בשבוע שעבר הותירה כאמור הרוגים, פצועים, נעדרים, אלפי מבנים שנהרסו, הרס רב, עצים שקרסו. צוותי החילוץ עדיין מתקשים להגיע לחלק מהאזורים שנפגעו בשל כבישים חסומים, שהאזורים שנפגעו בצורה הקשה ביותר הם מקסיקו ביץ' ופנמה סיטי. חיל האוויר האמריקאי הודיע על נזקים כבדים באחד הבסיסים שבפלורידה. מפקד הבסיס הורה על פינוי של אנשי הצוות ומטוסי הקרב שהיו בבסיס. כבר דווח שמספר החמקנים נפגעו בסופה. במרשתת, למי שמכם כבר, אולי כבר נתקלתם בתמונה של מטוס הקרב הפוך כתוצאה מהסופה. מדובר ב-F-15 שהוא לא מטוס פעיל, אלא מדובר במטוס שכבר הפך לפסל לאחר שהוא יצא מהשירות, ובכל זאת התמונה הזו הפכה לוויראלית. הנשיא טראמפ צפוי להגיע למקום, ולכן אנחנו כאן באולפן עם פרופסור קולין פרייס, שחוקר את הפיזיקה של האטמוספירה וראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב, ואיתו נדבר על הוריקן מייקל ועל תופעות דומות. שלום לך.
אוקיי, טוב, דודו.
שלום, ואנחנו נעסוק בעוד עניינים. שימו לב, פריצת דרך בתחום השתלת העצמות. מדענים הצליחו להשתיל בהצלחה עצם תותבת שעשויה מפולימר שמחקה את מבנה העצם כמעט במדויק. לא רק חיקוי, אלא מדובר בחלק מעצם שככל הנראה מסוגל לגדול יחד עם העצם עצמה, בניגוד לשתלים מקרמיקה או מטיטניום. במקרה הזה המושתל הוא כלב. אנחנו רוצים להרחיב על הטכנולוגיה הזו, וגם הסיפור המוזר בחזרה לארצות הברית עם הזווית הישראלית המעניינת. בסוף השבוע הראפר קניה ווסט נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ווסט הציע לטראמפ להחליף את המטוס הנשיאותי הנוכחי, האייר פורס 1, במטוס חדש, אייפליין 1, מטוס שייוצר עם וכאשר בחברת אפל. מה שווסט לא אמר לנשיא זה שמי שתכנן את המטוס, עיצב אותו ויצר אותו למעשה, הוא המעצב הישראלי שבתאי הירשברג, שנדבר איתו מיד מנוקדים. וגם $204,000, זה מה שהקצתה הקרן המדעית הלאומית, ה-NFS, לקבוצת מדענים כדי שסוף סוף יפתרו את התעלומה, מדוע המגלודון נכחד. מהו המגלודון? מין פרה-היסטורי של קרי שכבר לא נמצא איתנו, אורכו כ-15 מטרים, משקלו כ-45 טונות, והוא שלט ביד רמה בים, באכזריות משהו, במשך 20 מיליון שנה ונעלם באופן מסתורי, באורך מסתורי לפני כ-2 מיליוני שנה. אנחנו נעסוק גם בזה וגם בפול אלן שהלך אתמול לעולמו. אלן הוא המייסד של חברת מייקרוסופט יחד עם ביל גייטס. הוא מת ממחלת הסרטן לאחר שחלה בה בפעם השלישית בגיל 65. הוא היה ידוע לא רק עם מייסד מייקרוסופט אלא גם כבעלים של קבוצות של הבלייזרס והסי-הוקס, איש עסקים וכפילנטרופ. רק בשנה האחרונה הוא תרם $100 מיליון, נדבר גם עליו. העורך שלנו רז חסון, המפיקה איליטל אמירן. על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אתם מורידים אותו בחנות האפליקציות וכך תוכלו להזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. ואנחנו עוברים ישר להוריקן מייקל. פלורידה, סוף השבוע.
נכון.
מה היה שם? אנחנו נמצאים כאן באולפן, שוב נקדם בברכה את פרופסור קולין פרייס, שחוקר בדיוק את העניינים האלה, ראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב, חוקר את הפיזיקה של האטמוספירה. מניין הגיע ההוריקן הזה? מה קרה שם בפלורידה?
אז כל הוריקן מתחיל באזור מטרופים, הרבה דרומה משם, קרוב לקו המשווה אפילו. אז זה התחיל להתפתח בצפונה קצת מדרום אמריקה, ונסואלה שם, ולאט לאט כל ההוריקנים מתקדמים צפונה. אז הגיעו מהגולף של מקסיקו, הוריקנים, האנרגיה שלהם זה מהמים החמים, באוקיינוסים. ככל שהים יותר חם, יש יותר התעדות, יותר לחות, יותר אנרגיה לסופה. אז המים באמת עדיין חמים שם בגולף של מקסיקו, אז כן. זה עבר מעל המים החמים, והאמת היא, בתוך יום-יומיים זה עבר מסופה טרופית דרגה 1 לדרגה 5, כמעט 5, גבול של 4-5, בתוך 24-48 שעות, שזה די נדיר, ההתעצמות הזה.
מה כל דרגה משקפת? זאת אומרת, מה?
מהירות, מודדים את זה לפי העוצמה של הרוח מסביב לעין של הסופה, שזה המקסימום של הרוחות. ודרגה 5 זה כבר מעל 250 קילומטר לשעה, רוחות כל הזמן. אז זה היה ממש גבולי, אז המקסימום היה סביבות 250 קילומטר לשעה, רוחות, אבל זה לא רוחות לכמה שניות, זה רוחות שיכול להיות שעות, בלי הפסקה.
250 קילומטר לשעה.
וזה יכול להעיף את הגגות, את המטוס, להפוך את המטוס.
עכשיו, הפעם באמת היה נזק מטורף שם.
נכון, וזה מפני שגם העוצמה של הרוחות, וזה לאורך החוף, ממש כשהוריקן עולה מעל החוף, זה כבר הסוף שלו. האנרגיה של הסופה זה מעל הים. הם נוצרים מעל הים, חיים מעל הים. מיד שהם עוברים מעל היבשה, אז יש את הנתק של האנרגיה, וזה נחלש. אבל מישהו שגר ממש בחוף, מרגישים את כל העוצמה של הסופה.
הזכרת את המילה המשמעותית, אנרגיה. איך סופה כזאת צוברת אנרגיה כזאת? מאיפה זה מגיע?
אז זה מהים, מהטמפרטורה. קודם כל, הכל מתחיל מהשמש. השמש גורמת לחימום של פני השטח וגם הים. אחר כך התעדות, שיש התעדות, אוויר עולה, אבל הוא, כדי לגרום להתעדות, צריך להשקיע אנרגיה מהשמש. והלחות לוקח את האנרגיה לתוך העננים, ואז שהוא הופך לגשם או טיפות, הוא משחרר את האנרגיה לתוך הסביבה. וזה מה שמשפיע על הרוחות ואת הלחץ הנמוך בתוך הסופה. ורוחות זה קשור להבדל בלחץ. אם יש איזשהו דלטה, שינוי בלחץ, אז יש רוחות.
מה זה? כל רוח היא פשוט הבדל בלחצים.
זה כמו שאני דוחף משהו על השולחן, יש לחץ יותר גבוה מצד אחד לעומת השני. אם אין הבדל בלחץ, הוא לא זז. אז באטמוספירה, אם אין הבדל בלחץ, אין רוחות באטמוספירה. כמו שיש לנו ביום בהיר בקיץ אולי, אבל שיש לחץ, הבדל ענק בלחץ, אז יש רוחות חזקות. אז בהוריקנים, הלחץ במרכז הוא הכי נמוך שמורדים בכל כדור הארץ. הלחצים הכי נמוכים שמודדים הם בתוך הוריקנים, בעין של ההוריקן. אז ביחס לעין והסביבה יש הבדל ממש ענק של לחץ, ולכן ביניהם יש רוחות חזקות.
עכשיו, שוב, יחסית לעוצמת ההרס, כפי שראינו גם באתרי האינטרנט ובחדשות, יחסית, ואני נזהר עם המשפט, 19 הרוגים זה...
נכון.
הם יצאו בזול שוב, כל אדם הוא עולם וכו', אבל כנראה שהם כן התכוננו לכך.
הם רואים למשל מה שקרה, משהו דומה במיאמר לפני כמה שנים בבורמה, שם אין להם את האפשרות לפנות את האוכלוסייה, ושם יהיו משהו 200 אלף אנשים שמתו, סופה דומה. אז זה באמת הבדל בין העולם המתפתח ועולם ה... מפותח בפלורידה, גם התחזית והכלים ותשתיות, הם יכולים לראות שהסופה מגיעה, אפשר להודיע לציבור.
אז זהו, תוך כמה זמן באמת אפשר לדעת מראש, או כמה זמן יש להיערך?
היום, וצריכים באמת לתת מילה טובה למטרולוגים, אנשים תמיד מתלוננים שאי אפשר לתת תחזית של מזג האוויר, אבל הוריקנים, בגלל הגודל של הסופות, וגם זה לוקח זמן להתפתח מעל הים, היום אפילו שבוע מראש אפשר לדעת שזה... הולך להגיע למקום מסוים. מה שעדיין יש לנו הרבה אי-וודאות זה עוצמה. מה יהיה עוצמה בעוד שבוע? אבל המיקום, איפה שזה עולה מעל היבשה, יש ודאות די גבוהה, אפילו שבוע מראש.
שבוע מראש. טוב, אני אשאל עוד שאלה, ברשותך, אנחנו נסרוק את כל הנושאים שנדבר עליהם, ואז ניכנס ונדבר בעריכות על הנושאים. אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל כאן בישראל אין לנו את החגיגות האלה.
לא, יש לנו בעיות אחרות.
זה נכון שהמציאות מאזנת.
כן, בדיוק. קודם כל, היה משהו לפני כמה שבועות שקראו לזה מדיקיין, שזה Mediterranean Hurricane, שזה משהו מיני הוריקן, דומה, זאת שגם עין באמצע.
כמו כל דבר כאן, זה רק מיני, זה קטן, אנחנו לא בעוצמות של הדבר.
נכון, אז זה כן גרם לנזק ביוון,
אבל נכון,
היה
נכון.
משהו ביוון, וזה סוג של מיני הוריקן, אבל כדי ליצור הוריקן אמיתי, צריכים שטח ענק. הגודל של הסופות האלה, הקוטר יכול להיות 1,000 קילומטר, וצריכים מים חמים בזום הטרופים, וצריכים הרבה זמן. זה לוקח שבוע, שבועיים להתפתח. כל הזמן, כל החיים של הוריקן יכול להיות שבועיים או יותר. אצלנו בים תיכון זה סוג של שלולית. אין לנו אוקיינוס ענק. ביחס לאטלנטי או האוקיינוס השקט, אין לנו את השטחים הענקים האלה. ולכן, אין לנו הוריקנים אצלנו.
טוב, הנה, יתרון ל... לקוטן.
נכון.
כן, עדיף להיות קטן ובלי כל נכון. הדברים האלה.
אתה יודע למה קוראים לזה מייקל?
או, שאלה מצוינת.
כן?
אני ממש...
אז להוריקנים...
כועס על עצמי שלא שאלתי, נכון. אוקיי. כי בדרך כלל זה לא שמות של נשים?
האמת היא שיש רשימה של שמות. כל עונה, תמיד... וזה אוקיי. הולך לפי א' ב'. אז הראשון של עונה תמיד זה עם A, השני זה עם B. ומחליפים בין בן ובת. ובכל שנה הופכים מי מתחיל, בן או בת, להיות פוליטיקלי קורקט.
זה בסדר, אבל הגענו ל-M?
אז M זה 13, בוט, זה ההוריקן ה-13 של העונה. באטלנטי. באוקיינוס השקט יש רשימה אחרת, עם שמות ציניות ויפניות, ובהודי יש עוד שמות. אז זה, מייקל זה רק קשור לאטלנטי, אבל זה הוריקן ה-13.
אנחנו חיים בעידן של אפליה מתקנת, אז אולי שילכו רק על שמות של נשים תקופה, ואז יחזרו?
אני בעד.
אתה בעד.
יש לי שלוש בנות, אז אני בעד.
אוקיי, נשמעתם שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו מדברים על הסופה, סופת ההוריקן מייקל בפלורידה. נעדכן מניין ההרוגים. כרגע בפלורידה הגיע ל-19 בני אדם, הרס רב. ועדיין מקומות רבים חסומים, צוותי החילוץ מתקשים להגיע למקומות בשל... עדיין לא מצליחים לחלץ את כל האנשים, עדיין יש שם...
נכון, בנוסף יש כמעט מיליון אנשים בלי חשמל. כאילו, הרוחות האלה עושים את התשתיות, חשמל, טלפונים,
הכל... גם תקשורת סלולרית...
כן, אז זה גם בעיה, תקשורת שם, שאין לנו אנטנות וחשמל... מים, הכבישים שם, יש עצים על הכבישים, אז קשה להיכנס לשם.
טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן בקשר לסופה הספציפית הזו ובכלל, אבל אנחנו רוצים לעבור כרגע לפריצת דרך בתחום השתלת העצמות, או לפחות חלק מהעצמות. מדענים יצליחו להשתיל בהצלחה עצם תותבת שעשויה מפולימר, פולימר שמחקה את מבנה העצם כמעט במדויק, אנחנו מיד נבין. מה זה אומר ובאיזה פולימר מדובר? מדובר בחברת ביומימטיקס האמריקאית שדיווחה שצוות חוקרים שלה הצליח השבוע להשתיל שוב שתל שהוא חלק מעצם והוא חיקוי כמעט מושלם של מבנה העצם, חלק שממש יאפשר לשתל לגדול ביחד עם העצם, בניגוד לשתלים מקרמיקה או מטיטניום. המושתל במקרה הזה הוא כלב. אנחנו רוצים לברר מתי הטכנולוגיה הזאת תגיע גם אלינו, ידידיו הטובים ביותר של הכלב. שלום לדוקטור ירון ברקוביץ', מנהל המחלקה האורתופדית בבית החולים הלל יפה. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח להבין מהו אותו חומר, פולימר נשמע לנו כמעט סיסמה, מהו אותו חומר ומה היתרונות, מה פריצת הדרך כאן בסיפור הזה?
תראה, קיים בתחום האורתופדי אתגר משמעותי בהתמודדות עם חסר עצם. חסר עצם זה בעיה שאנחנו פוגשים אותה בדרך כלל אחרי טראומה, שברים נרחבים, כתוצאה מגידולים, זיהומים בעצם, ובמקרים האלה למעשה אנחנו נאלצים להוציא חלק מהעצם, ואז אנחנו נשארים עם מצב שהגפה לא מתפקדת למעשה. העצם מחולקת בעצם לשני חלקים עיקריים, שזה החלקים בסיסיים המפרק, שבחלקים האלה יש לנו פתרונות היום טובים, שהם בתחום השתלות המפרקים, שמתבססים בעיקר על מתכות. החלק היותר בעייתי של חסר עצם, זה העצם הגלילי, שזה בעצם במרכז העצם, שלמעשה אם נפשט את זה, זה כמו צינור. עכשיו, ברגע שיש לנו חסר עצם שהוא נקרא סגמנטרי, חסר עצם מקטעי, באמצע העצם,
כן.
נוצרת לנו גם בעיה משמעותית של יציבות שם. ותחשוב, אם יש לך צינור שיש לך חור באמצע צינור השקיה, ואתה רוצה להוציא ולהחליף רק חלק ממנו, יש קושי לחבר אותו לשני הקצוות שנשארים לך. ועצם, על מנת שהיא תוכל להיבנות, יש שלושה מרכיבים עיקריים. אחד זה היציבות, שתיים זה הספקת הדם, ושלוש זה המבנה שלה בעצם. עכשיו, לגבי היציבות והספקת הדם, זה דברים שאנחנו יודעים להתמודד איתם, והאתגר השלישי, שזה למעשה מה שהניסוי הזה מדבר, זה ליצור מבנה, חומר, שהוא דומה מאוד בתכונות הביומכניות לעצם. וזה למעשה השבירות שלו, החוזק שלו, הפורוסיטי, שזה למעשה המבנה הספוגי שלו. היום רוב החומרים שיש לנו מתבססים על מתכות, על פסגות של מתכות, שיש להם יתרונות, אבל יש להם גם חסרונות ניכרים.
שמה החסרונות באמת? כי על פניו נשמע שמתכת זה משהו שהוא חזק יותר, זאת אומרת, מדוע אנחנו צריכים לדמות מבנה של עצם, כשאפשר אולי להשתמש בחומר חזק יותר?
נכון, אז אכן אתה נוגע בדיוק בנקודה, מתכת היא אכן חזקה יותר. הבעיה, כשאתה מחבר שני חומרים, אז החומר החזק יותר, הוא לוקח יותר עומס, ואז באופן פרדוקסלי למעשה, העצם מסביב לחומר החזק נהפכת לחלשה יותר. וזה בדיוק הגורם לכישלונות במתכות, אם אנחנו מנסים להחליף מקטע, אז הקצוות שאתה בעצם שם, זה הנקודת קשל, שם אתה רוצה את החיבור החזק, העצם נחלשת במקום להתחזק שם. עכשיו, היתרון בעצם של הפולימר הזה, שזה מילה יפה לפלסטיק, אוקיי, זה למעשה פלסטיק מוקצף, שהתכונות שלו מבחינת הספוגיות, המבנה שלתוכו גדלה העצם, ומבחינת המקדם האלסטיות, שזה למעשה הכוח, כמה כוח אתה צריך להפעיל על העצם כדי שתתכמת או תשבר, הוא דומה מאוד לעצם. זה למעשה פריצת הדרך הגדולה שהגיעו אליה, שזה חומר שיכול לתת לנו את הפתרון הנכון להשתלות עצם סגמנטריות.
זה נכון שהשתל הזה יכול גם לגדול עם העצם, בהנחה שמדובר בעצם שהיא במהלך תהליך של גדילה?
לא, העצם באופן טבעי גדלה סביב המפרק, זה נקרא פלטת הגדילה, שזה אפיפיזוס, שזה בילדים. במבוגרים יש שיטות להערכת עצם, כאילו בעצם זה, שזה שיטות, יש את השיטה המפורסמת של אליזרוב, שלמעשה אתה חותך את העצם ואתה מעריך אותה כל יום במילימטר, והעצם גדלה. פולימר לא יכול לגדול בפני עצמו, הכוונה היא שהעצם אבל יכולה לגדול לתוכו. ולמעשה, אם אנחנו מסתכלים בעוד שנה או שנתיים, כל הפולימר הזה באופן תיאורטי יכול להפוך לעצם. עכשיו, אם אתה מדבר על העתיד היותר רחוק, המטרה תהיה שהוא יספק בסוף הפולימר, ומה שיהיה לך שם זה עצם אמיתי. שזה באמת העתיד הרחוק.
שזה אומר ממש חומר שיודע להתפייד מתישהו.
נכון, כן, ויש כאלה חומרים שזה חומרים נספגים, מה שנקרא. יש את הקושי בעניין הזה שתוך כמה זמן הוא יספק, כי אנחנו רוצים לשמור עליו מספיק חזק, ורק כשהעצם תיבנה, אז החומר יתחיל להיספק. אבל אם ניגע בניסוי הנקודתי הזה שנעשה, הוא בוצע באוגוסט, שאנחנו בטווח קצר אחרי זה, בעצם 3 חודשים, כמובן שזה נעשה בחיית ניסוי ולא באדם. בשלבים האלה בדרך כלל אנחנו רוצים לראות את ההיתכנות. אם בעוד מספר חודשים, לוקח כ3 חודשים לפחות עד שהעצם גדלה כמו שצריך, ונוכל אז לראות האם באמת העצם גדלה, והאם בחתך היסטולוגי, בחתך אחרי, שנוכל להסתכל על הרקמה הזאת במיקרוסקופ, אם נראה את העצם בתוך הפולימר, זה למעשה יוכיח הצלחה של הניסוי, ונוכל להתקדם לשלב הבא, שזה ניסוי בבני אדם בעצם, שזה לא כזאת קפיצת מדרגה גדולה מבחינה ניסיונית. כאילו, ייתכן מאוד שברגע שרואים שזה תופס ויש לזה תוצאות טובות, ניתן לבצע את זה כבר בבני אדם. יש רק, לסבר את אוזן, יש הרבה קבוצות בעולם שעובדות בתחום הזה. יש גם קבוצה ישראלית בראשות דוקטור נמרוד רוזן, שעובדת על תחליפי עצם. ואני מאמין שעוד פעם, זה כלום, לא מדובר על העתיד הרחוק, זה לא בתחום המדע בדיוני, זה בתחום השנים הקרובות.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור ירון ברקוביץ', מנהל המחלקה האורתופדית בבית החולים הלל יפה, תודה לך.
בשמחה, תודה רבה, יום טוב.
תודה ולהתראות, ואנחנו חוזרים לפרופסור קולין פרייס, שחוקר את הפיזיקה של האטמוספירה, ראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים על פלורידה, על סופת ההוריקן מייקל, 19 בני אדם נהרגו שם, על פי הנתונים המעודכנים שקיבלנו, ההרס הוא רב. צוותי חילוץ מתקשים להגיע לחלק מהאזורים שנפגעו, וכפי שהזכרנו, ברשת מסתובבת תמונה של F-15, מטוס קרב, הפוך, לא מדובר במטוס פעיל, ובכל זאת זה רק מלמד על העוצמה האדירה של אותה סופה. אנחנו נדבר, נרחיב מעט על סופות באופן כללי, וגם נעסוק בפול אלן שהלך אתמול לעולמו, המייסד יחד עם ביל גייטס את חברת מייקרוסופט, מת ממחלת הסרטן. זה קרה אתמול, אחר שהוא חלה בפעם השלישית. בוא נחזור ברשותך, פרופסור קולין פרייס, להוריקן באופן כללי. מה ההבדל בין הוריקן, טייפון וציקלון? יש, זה מיתוג שונה של אותו דבר?
כן, האמת היא, השמות זה פשוט באזורים שונים של העולם. הסופה, אותו סופה באזורים של האטלנטי, אז קוראים לזה הוריקן, וגם קצת במקסיקו, במזרח אוקיינוס השקט, באזור של אסיה קוראים לזה טייפון, יפן, סין, ובחלק הדרומי של כדור הארץ, באוסטרליה, אפילו אוקיינוס ההודי, אז קוראים לזה ציקלון. אבל אותו חיה.
זה אותו דבר בדיוק. ומה זה טורנדו? הזכרנו הוריקן, טייפון וציקלון. אמרנו שאלה,
נכון.
זה בעצם אותו דבר, שם אחר,
נכון,
רק באזורים
נכון.
שונים.
אז טורנדו באמת זה משהו שונה. האמת היא, שניהם יש רוחות חזקות, יכול להגיע עד ל-200, אפילו 250 קילומטר לשעה.
כמו שהיה במקרה הזה.
כן, אבל טורנדו, האמת היא שההבדלים, זה טורנדו זה רק מעל היבשה, ולא מעל הים. הוריקן זה רק מעל הים. גם הסקלות, הטורנדו, הרוחב שלו, של כל הנזק שלו, יכול להיות מקסימום קילומטר, 2 קילומטר, הרוחב של הטורנדו והנזק בקרקע, לעומת הוריקן, שיכול להיות מאות קילומטרים, הרוחב. אז הסקלות הם לגמרי שונים. ההוריקן זה בעיקר מעל האוקיינוסים. שהוא מגיע ליבשה, זה הסוף שלו. טורנדו לא מופיע מעל הים. הוא רק מעל האוקיינוסים. וגם המנגנון של יצירה של הטורנדו הוא שונה לעומת ההוריקן.
בעוצמה יש הבדל מהותי?
בעוצמה פחות, אבל עוד פעם, הטורנדו הוא יותר ממוקד ברוחב של קילומטר. אז יכול להיות שהטורנדו עובר דרך שכונה, ובכביש אחד יש את ההרס מוחלט, ומאה מטר משם אין שום דבר.
זה משהו יותר נקודתי.
כן, יחסית. ובהוריקן יכול להיות כל העיר, כמו שראינו עכשיו בפלורידה, כל האזור נהרס.
טוב, אנחנו נראה לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו מדברים על ההוריקן, הוריקן מייקל בפלורידה, שכבר לא נמצא שם, אבל הנזקים עדיין נמצאים, ובגדול, קשה מאוד לשקם את ההרס הרב. נכון. של ההוריקן הזה. בזמן השיר דיברנו על כמה אנשים שמציעים שלל הצעות כדי להילחם בהוריקנים, כמו למשל השלכה של פצצה גרעינית
נכון.
לתוך הסופה. מה אתה נכון. אומר על זה כמי שמומחה בעניינים האלה?
כן, היו כל מיני רעיונות בעבר איך למנוע את ההוריקן להגיע לחוף ולגרום לנזק. כמו שאמרתי, ההוריקנים רוב החיים שלהם זה מעל האוקיינוס. אז הם לא גורמים נזק עד שהם מגיעים ליבשה, איפה שאנשים חיים. אז אולי אפשר לעשות משהו באמצע האוקיינוס.
ולעצור
אותו. לעצור אותו,
כן?
לפרק אותו.
אפשר?
אז היו כל מיני, אני חושב שלא. קודם כל זה משהו עצום. הסופה, כמות האנרגיה שם, הרוחות. אנחנו קטנים ביחס לעוצמה של הטבע, אבל יש כאלה שהציעו לזרוק איזשהו פצצת אטום באמצע, לפרק אותו.
נשמע תמיד רעיון טוב שלא יכול להסתבך.
אין מה לעשות עם הפצצות היום, אז בואו נזרוק אחד לתוך איזה הוריקן או שניים.
לפגוע גם בים, בדרך, אלמוגים.
נכון, לרוק כמה דגים, לוויתנים. אבל האמת היא שהסיבה שיש לנו את הסופות האלה, זה כדי לקחת חום מקו המשווה, איפה שיש את השמש, חמם את כדור הארץ, קח את החום הזה לקווי רוחב יותר גבוהים, לקוטב, כדי להפחית את ההבדלים בין קו המשווה והקוטב. כל הזמן אנחנו גרים על כדור, על ספירה, אז כל הזמן יש יותר חימום על ידי השמש בקו המשווה, לעומת הכתבים, וכל מערכת פיזיקלית שואפת לאיזשהו שיווי משקל. לקחת את החום הזה צפון
ולרוח. אז זה חלק מהאיזון האנרגטי, אתה אומר.
בדיוק. אז גם סופות באטמוספירה, גם הזרמים, כמו זרם הגולף באוקיינוסים, לוקחים חום צפונה או דרומה בחלק הדרומי. אז הוריקנים, אחד מהתפקידים שלהם זה באמת האיזון הזה, לקחת חום ואנרגיה צפונה. אז אם נפרק אותם על ידי פיצוצים וטרופים, המשמעות שבקו המשווה יהיה הרבה יותר חם לעומת היום. אז בצד אחד יכול למנוע הרס בארצות הברית, אבל אז המסכנים בקו המשווה יהיה להם הרבה יותר חם.
אז עדיף לסבול.
תלוי למי.
תלוי למי. טוב, אתה הזכרנו, זאת אומרת שאין מה לעשות, הזכרנו את הנזק הרב של הוריקן, הנזק הוא בעיקר כתוצאה מהרוח, מהגשם.
האמת היא שלא, בסופה של מייקל כן, אבל בדרך כלל, קודם כל, כל ההתעדות וההיווצות של עננים מהאוקיינוסים, בסופו של דבר יש מים שם, יש גשם, סוג של ספוג, אתה לוקח ספוג, אוסף כל המים, כשזה מגיע ליבשה, אתה מוציא את כל המים כגשם, וזה גורם להרבה הצפות ושיטפונות. אבל יותר חמור לזה, הלחץ הנמוך במרכז ההוריקן זה סוג של קש, שאתה שואב את המים למעלה, והמים באמצע ההוריקן זה כמה מטרים מעל המפלס בסביבה, ושהסופה עוברת מעל היבשה, אז המים, פני הים, הם יותר גבוהים בכמה מטרים, גם יש רוחות חזקות שדוחפים את המים פנימה, מה שנקרא storm surge, או נחשול של מים, שזה נכנס כמה קילומטרים בתוך היבשה, זה ממש עלייה של מפלס הים, יכול להיות 10 מטר עלייה, וזה לשעות או אפילו יום, תלוי בקצב התקדמות של הסופה. אז בדרך כלל רוב הנזק זה כתוצאה מהנחשול הזה, העלייה של מפלס הים שגורם להצפות לכל הבתים לאורך החופים, אחר כך זה הרוחות, ופנימה יכול להיות מאות קילומטרים פנימה מהחוף זה הגשם, כמות המים שיורדים וגורם להצפות גם שם. אז זה לא רק הרוח, זה גם העלייה של מפלס הים, שזה בעיקר כמה קילומטרים מהחוף, וכמות הגשם שזה פנימה, כמו בפלורנס לפני כמה שבועות, ההוריקן שם, התנועה שלו היה די איטית, אז הוא ישב מעל צפון קרוליינה שם שבוע, כל המים ירד וגם להצפות שם די רחוק מקו, אפילו 100-200 קילומטר מקו החוף.
עכשיו, אם אלה הנזקים האדירים וכו', מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם זה? זאת אומרת, מה ההוראות הבטיחות? פינוי?
כן, בעיקר...
אין מילות להתפנות?
בעיקר פינוי, גם בנייה נכונה. כאילו, הבעיה שבארצות הברית, למשל, יש אולי 80 מיליון אנשים שגרים לאורך החוף של ארצות הברית, איפה שיש את הנזק. ואנשים בונים מחדש כל שנה. חברות ביטוח לא אומרים להם לא לבנות שם שוב, מקבלים כסף, בונים עוד פעם, באותו מקום. יכול להיות שבונים את זה ברמה אולי יותר גבוהה, להחזיק מעמד נגד רוחות של 250 קילומטר לשעה. אבל יש איזושהי מודעות היום שאולי צריכים לחשוב, אולי לא לחזור לשם ולגור ממש על קו המים, ואם בונים משהו הרבה יותר חזק, אז אפשר לפנות אנשים, אבל גם אפשר לבנות שזה יכול להחזיק מעמד. בחוף של פלורידה, אני חושב, שכחתי את השם של העיר שם, מקסיקו ביץ' אני חושב.
כן.
שם המבנים הם מעץ די חלש, ולכן זה פשוט נמחק. אבל אם היו בניינים מבטון ומשהו שיכול לעמוד ב-250 קילומטר לשעה, אז היינו רואים הרבה פחות נזק.
אף פעם לא רעיון טוב לגור בכל מיני בתים מאולתרים ובקטות וניירות.
הבעיה שיש הרבה סכנות טבע, יש רעידות אדמה, למשל בקליפורניה, אז אנשים גרים לאורך השבר שם בסן פרנסיסקו, יש לנו אזורים של שריפות שאנשים גרים בתפר של הצמחייה והעיר, ואז יש שריפה, אז כל הבתים הולכים. אז יש מספיק אסונות טבע, והוריקן זה אחד מהם.
כן. טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך. בהמשך התוכנית נדבר על הקשר בין ההתחממות הגלובלית לבין הסופות האלה. נבין האם יש קשר, אבל עכשיו אנחנו רוצים לעבור לזה. מחקר חדש שפורסם לפני שבוע קובע שדמויות של גיבורות על, למרות שהמוסיקה היא של גיבור על זכר, מחזקות את תחושת הביטחון העצמי של נערות בחיים האמיתיים שלהן, כמובן. לא מאוד מפתיע, ובכל זאת אנחנו רוצים לטעות על קנקנו של המחקר המרתק הזה. עם הנציג שלנו בעולמם של גיבורי העל וגיבורות העל, אומן המצחק אבנר מירב, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
נו, מה אתה אומר? כן?
בוודאי. אני חושב שזה חד משמעית, ואני חושב שזה, ככל שיהיו יותר מחקרים כאלה, אם לומר בעדינות, זה יסתום את הפה להרבה אנשים שכל הזמן מתלוננים שדוחפים בכוח ייצוג. הרי בכל פעם שיש איזשהו גיבור על, או גיבורת על, שמשתייכים או לאיזה קבוצה מוחלשת כמו נשים, או לאיזשהו מיעוט אתני, או למיעוט חברתי כמו הומוסקסואלים למשל, הרבה מאוד פעמים מרימים את ראשם האנשים הביקורתיים באינטרנט, לרוב באופן מפתיע הם משתייכים לקבוצה הכי חזקה חברתית, שזה גברים לבנים.
אבל מה הביקורת שלהם? זאת אומרת, מה אכפת להם?
מה אכפת להם? תשמע, הביקורת הגלויה היא לרוב אומרת, אנחנו לא מבינים למה בכוח, במרכאות, דוחפים את הקבוצות האלה למיינסטרים. הביקורת הסמויה היא, היי, אני מפחד על המקום שלי בחברה, ולמה מחזקים קבוצות כשאני בקבוצה החזקה, לדעתי.
אוקיי, אם לא, זה ניתוח שנשמע הגיוני לגמרי. אז מתי זה התחיל? זאת אומרת, מתי, בואו נדבר באמת כרגע על נשים, אבל אתה צודק שזה באופן כללי קבוצות שהן לא מה שנחשב לברירת המחדל לא משום מה בעולם, כתוצאה מתהליכים היסטוריים ותרבותיים. אז מתי הייתה גיבורת העל הראשונה? מתי נולדה גיבורת העל הראשונה?
גיבורת העל הראשונה, כפי שאנחנו יודעים, זה וונדר וומן, שהיא יצאה לאוויר העולם, אם אני לא טועה, אז יתפוס לי במילה, אבל בסביבות שנת 1940.
כן.
יצאה לאוויר, וכמובן שכבר אז עלתה ביקורת של מה פתאום, ואז הרי התחקידים המגדריים היו הרבה הרבה יותר דיכוטומיים, והרבה הרבה יותר מסורתיים, והיו אנשים שהתנגדו לזה, וצריך לזכור שמי שיצר את וונדר וומן, ויליאם מונטון מרסטון, יצר אותה מתוך אג'נדה מובהקת שהוא הצהיר עליה, שהוא חושב שנשים צריכות לנהל את העולם. הוא אמר שלנשים יש את החמלה הדרושה שלגברים אין, כדי להביא, להצעיד את העולם לעתיד טוב יותר, והוא רצה אקטיבית לקדם באמצעות המדיום שאז היה הכי פופולרי בקרב ילדים ובני נוער.
למרות שעם כל החמלה עם שוט כזה, והיא מאוד, היא לא...
זה קשור...
זה לא ממש אישה של קרנס, אחות רחמניה.
תשמע, הוא, אם אנחנו כבר עוסקים, מדברים על מרסטון, אז הוא גם היה מאוד בקטע של בונדג'.
כן.
בקטע של BDSM, והוא האמין שיש משהו בקניעה מוחלטת, שזו הדרך, זו הדרך לשלווה, שברגע שבן אדם מצליח לשחרר ולהיכנע לחלוטין, אז הוא מגיע לשלווה שאי אפשר להגיע למקום אחר, וזו אחת הסיבות שהוא שילב את האלמנטים.
אני חושב שכל גבר במערכת יחסים מבין את זה. טוב, זה, זה מתבקש, אני רוצה להרחיב את המנעד של הקהל שלנו.
כן, זה היה קצת קטור זה מתבקש.
היה קצת צ'יפשוט, לא, בוא לא נפגע, בוא לא חס וחלילה, תתנצל, נסיר את זה בשידור החוזר. אוקיי. אוקיי.
אז לא, אז אני באמת חושב, תראה, מחקרים כאלה שמראים שנשים באמת, או נערות למעשה, אני חושב שהגילאים שנזכרו היה 10-19, מראה בעצם שיש ערך אמיתי לייצוג הזה. המון המון מדברים על האם הייצוג הזה חשוב, והאם הייצוג הזה עובד, והאם באמת צריך לעשות מאמצים כדי לכלול את הקבוצות המוחלשות האלה בתרבות הפופולרית, וככל שיש מחקרים כאלה זה אומר חד משמעית כן. מכיוון שהמון המון קבוצות אוכלוסייה שהרגישו שאין להם ביטוי, שאין להם פה, שאין להם ייצוג, פתאום רואים את הדברים האלה. כאילו, גם אם, אתה יודע, נשים כמובן, יותר מחצי מאוכלוסיית העולם, בוודאי שמגיע להם ייצוג, אבל יש המון 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 אוכלוסיות מוחלשות, בארץ אנחנו פחות מרגישים את זה.
לא, אתה לגמרי צודק, אבל שבאמת הייצוג של כל אדם שמשתייך, לא משנה, קבוצה, זהות מינית וכו', זה משהו מאוד חשוב. ברגע שאתה רואה את עצמך או שכמוך בקולנוע, אתה מבין שזה לגיטימי להיות אתה, וזה בסדר, ואתה לא מודר משום מרחב. זה נכון, מאוד.
תשמע, 90% מהנערות שנזכרו, 90% אמרו שהן חוות תחושת העצמה כשהן רואות גיבורת על. זה משוגע, כי חד משמעית רוב, זה לא רוב קטן, זה רוב מובהק ומוחלט, אומר, כשאני רואה גיבורת על, זה מעצים אותי. ואני באמת חושב שזה משהו, א', זה מאוד מאוד יפה, שיש לנו את היכולת הזו כתרבות, לשים את ה... להשתמש בגיבורים האלה כדי להעצים.
יש לי שתי הערות, אחת, כמי שגדל על וונדר וומן, או כפי שקראו לזה בערוץ הראשון דאז, אשת חיל, אנחנו קיבלנו את זה כמובן מאליו, זאת אומרת, אף אחד לא אלא תהייה למה אישה היא גיבורת על. זו הייתה אישה שהיא גיבורת על, וכך, זאת אומרת, קיבלנו את זה כמשהו מאוד טבעי. זה לא נראה לנו איזו חריגה מאיזו דמות. ולכן זה לגיטימי. אנחנו אולי דור שגדל כבר על זה. לא היינו צריכים, זה נראה לנו טבעי.
אני חושב, תשמע, אני אמנם כשהתוכנית שודרה בטלוויזיה, אני הייתי מאוד מאוד צעיר, אז אני לא כל כך זוכר איך אני הרגשתי, ספציפית כלפי לינדה קארטר.
אישה מסוגלת לקפוץ גבוה, להרביץ לאנשים, להעיף אותם, היה לה לסו כזה. מה
רע? לא, הנקודה שלי, שאני נניח כן זוכר את האישה הביונית, שזה גם על אותו תקן, ובאמת כשאתה ילד, אתה לא חושב אם אישה, אם גבר, או מה פתאום אישה עושה את הדברים האלה. אבל אני מבטיח לך שעד היום, לא צריך ללכת אחורה, עד היום יש עדיין אחוז ניכר באוכלוסייה, שוב, בעיקר של גברים, שבאים ואומרים, מה אישה עושה את הדברים האלה? למה הבת שלי צריכה לראות את זה ולא לראות, לא יודע, נסיכות או whatever? מכיוון שהיום אתה רואה את כל הסרטים האלה של היקום
גם שלאישה יש כוחות על, היא יכולה להשתמש בהם רק במטבח וחלילה, לא כדי לתפוס רעים.
אתה צוחק, אבל וונדר וומן שהזכרת, בקומיקס בזמנו, למרות, עם כמה שמרסון הפך אותה לאישה חזקה, כשרצו לצרף אותה ל-Justice Society of America, שהייתה קבוצת גיבורי על עם סופרמן ובטמן, אז הסכימו לצרף אותה רק בתור המזכירה של, של הקבוצה. אני לא צוחק, ככה זה היה בקומיקס בזמנו. אז באמת יש אנשים שכל כך נרתעים מהערעור הזה של התפקידים המסורתיים של, של המגדר, שילכו באמת לאורחים מאוד מאוד רציניים, רק כדי לשמר את, את הדבר, את מעמדם בחברה ואת מעמדם של, של המעמדות המוחלשים.
מדהים שעוד אנחנו מדברים על זה, שוב, גם בשנה הזו, כפי שאמרת, אני בן 46, ואנחנו לא גדלנו על הדברים האלה, על ה...
אני חושב שאנחנו לא הרגשנו את הדברים.
אני לא, כי ילד קטן זה היה טבעי.
זה היה טבעי מצד אחד, מצד שני גם כשילד קטן, כשאני הייתי ילד קטן, זה גם היה טבעי כאילו שיש יותר נשים שלא עובדות, ויש יותר נשים שישרות בבית עם הילדים, וכל התפקידים המגדרים, זה גם הרגיש במרכאות טבעי.
כל אחד לפי מה שאתה יודע, לפי הבחירה שלו, היו בתים כאלה ובתים אחרים.
אני חושב שאתה, אולי יש לך טיפה הרגעה נוסטלגית לילדות שלך, או יכול להיות שבאמת החוויה האישית שלך הייתה כזו, אבל אני באמת חושב שאם עכשיו אנחנו לא במקום שיש שוויון וחירות מהתפקידים המגדריים, אז בוודאי שלפני 30 שנה לא היה, לדעתי. אבל שוב, אם אתה אומר שאתה גדלת בתקופה שלא הרגשת על זה, אני
קצת... יכול להיות שבנתניה בשנות ה-70 היה שוויון. זה אתם! הכנסתם את כל הדיבורים על ההדרה, ושכנעתם את הנשים שהן הודרו. לא, אבל האמת שבאמת היה שוויון, אבל תלוי בבית שבו אתה גדלת כמובן.
כן.
טוב, אגב, כשאתה דיברת על עוד קבוצות שהודרו ובסופו של דבר כן נכנסו לעולמם של גיבורי העל, בוא נזכיר רק מעט ואולי בעתיד נקדיש לכך פינה שלמה.
תשמע, פנטר השחור, למשל, שיצא בשנה שעברה לקולנוע, ובאמת באמת הציעים את האוכלוסייה, הרבה אנשים אמרו לא, אבל כבר היו גיבורי על שחורים בעבר, וזה לא חידוש ולא שום דבר, זה נכון, אבל הפנתר השחור הראשון ששם את התרבות האפריקאית במרכז, במיינסטרים, ובאמת, ולא בצורה נלעגת ולא בצורה קריקטוריסטית, אלא גם כשרואים את, כשקוראים מאחורי הקלעים של הסרט ורואים איזה מחקר נעשה של תרבות אפריקאית וכמה תרבויות שונות מאפריקה ניסו לייצג בתוך המדינה הפיקטיבית וואקנדה שממנה הוא מגיע, ואחר כך אתה רואה, אני אפילו יצא לי בזמנו לדבר עם מישהי שגרה באפריקה, בחורה אפריקאית, והיא אמרה לי חד משמעית, אפילו שהיא מאפריקה ואפילו שזה סרט אמריקאי, אני ישבתי וראיתי ואמרתי, או, סוף סוף מייצגים אותי. אז כמובן ששחורים זה הייתה אוכלוסייה מאוד מאוד מוחלשת, אבל עדיין המון המון שנים במיוחד בארצות הברית, אבל בכל העולם... וגיבורים, גיבורי על היספנים, וגיבורי על...
נכון, אמרת גם משהו מאוד חשוב, שגם כשמייצגים קבוצות אלו אחרות, כמובן שהשאיפה היא שלא יהיה מדובר בסטריאוטיפ, אולי בארכיטיפ, אבל לא בקריקטורה או סטריאוטיפ של הקבוצות האלה.
נכון, נכון.
אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה לך אבנר מירב, המומחה שלנו לענייני גיבורי על, תודה לך.
תודה לך, יום טוב.
ואנחנו נגלה לכם, אנחנו ממשיכים לדבר על ההוריקן עם פרופסור קולין פרייס, אבל מיד אחרינו בשעה 9, אנחנו נשארים כאן כמובן לעוד שעה, אבל מיד אחרינו בשעה 9, התוכנית גם כן תרבות, שמגיש גואל פינטו כאן בכאן תרבות, נראה אם נצליח ליצור קשר עם גואל, שנמצא באולפן בתל אביב, לא גואל.
שלום דודו.
או, דיליי של כוכב הלכת מאדים. גואל, אתה כרגע נמצא באולפן בתל אביב, לא רחוק מבית ספר ידוע ללימוד שפות, לא חשוב שמות. שם אתה כבר מתאמן לקראת הנחייתך, תחרות שירים בינלאומית בתל אביב. ב-2019 אסור לנו לומר את שם התחרות, אבל איך אומרים דוז פאו באספרנטו? איך אומרים דוז פאו באספרנטו?
לא הגעתי, לא הגעתי. לא הגעתי לזה עדיין, אבל בשפות אחרות אני מתכונן. שלום דודו, היום...
אתה יודע אבל צרפתית, אתה שואל?
הצרפתית תעבוד, כן.
נו, אנגלית, צרפתית.
בסדר, צריך, אנחנו כאן צריכים לתת משהו שלא היו בשנים, שלא היה בשנים קודמות. אנחנו צריכים לתת כל מיני שפות נוספות.
כן?
חייבים, חייבים.
מעניין, סקרנת, אוקיי. מה קורה אצלכם בשעה 9?
אז בשעה 9, כמו בכל יום, 9-11, גם כן תרבות. היום אנחנו נפתח את התוכנית בשאלה מעניינת. אתה יודע, לרה אל-קאסם נמצאת בבית הכלא, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בבן גוריון כבר 12 ימים, אותה פעילה, אותה סטודנטית אמריקאית שהגיעה ללמוד כאן בישראל, ונעצרה באשמת שותפות עם ה-BDS. אתמול היא קיבלה ספר לידיה, היא ביקשה ספר, ורכשו עבורה ספר. אנא נחש איזה ספר רכשו עבורה.
יש רק מיליארד אפשרויות, אבל...
התפסן משדה השיפור.
וואו.
עכשיו, אנחנו בתוכנית נתאה מדוע וכיצד הגיע דווקא התפסן בשדה השיפון
לידיה. יפה שמצאתם זווית תרבותית בסיפור מודע.
של אותה בחורה. אתה יודע, הספר של ג'יידי סלינג'ר, שכל מהותו זה יציאה נגד האמת והשקר, נגד המבוגרים שמתחפשים למה שהם, ואולי במידה רבה גם מעמידים את הצעירה הזו בדמותה של אותו אולדן. נדון על זה ארוכות גם במסרים שעוברים בספר וגם בדמיון. גם ניסינו לדמיין במערכת איך דווקא הספר אז בסוף הגענו למסקנה שצריך להפסיק עם הקונספירציות. כנראה ביקשו מאיזשהו מישהו, קפוץ רגע לחנות הספרים, היא קוראת רק אנגלית, תביא לה משהו באנגלית. אז זה מה שהמוכר הביא לה, אין כאן שום דבר חוץ מזה. נדבר גם על חוק הקולנוע, שעבר הלילה, סוף סוף התיקון לחוק הקולנוע עבר הלילה. נדבר על ההשלכות שיש לו על התעשייה.
מה התיקון באמת סתם?
זהו, אנחנו כבר שנתיים דנים בדבר הזה, זה רצון של השרה רגב בשנתיים האחרונות לשנות את החוק. בשורה התחתונה יש שני דברים מרכזיים, האחד תוספת של 20 מיליון שקלים לתעשיית הקולנוע, מה שלפני כן לא היה, אז אם עד עכשיו התקציב היה 80 מיליון שקלים, אם יעמוד עכשיו על 100 מיליון שקלים, אבל יש שם...
סוף סוף נראה אפקטים, דינוזאורים, יריות.
לא, זה בעיקר ילך, אולי דווקא כן, אתה יודע מה, דודו? ה-20 מיליון שקלים הנוספים ילכו לסרטים בדיעבד. זאת אומרת, לא בשלב קריאת התסריט, אלא סרטים שיוכיחו הצלחה בקופות, אחרי שהם הוכיחו את ההצלחה.
זה קצת מוזר, לא?
אחרי שהופקו... אחרי שכבר נראו ונצפו על ידי כל הצופים, הוכיחו שהם
יחזירו את הכסף למשקיעים?
יחזירו למשקיעים חלק מהכסף. מדוע הסרטים שכבר הצליחו צריכים עוד לקבל כסף ממני וממך, ממשלם המיסים? זו שאלה מאוד גדולה. אבל השרה רגב, בכל הטענות שלה בחודשים האחרונים, היא אמרה שהיא צריכה להכניס אנשים, להחזיר את הקולנוע בעצם לשנות ה-60 של מדינת ישראל, שאז כמעט ולא הייתה תמיכה ממשלתית, אלא היו רק מפיקים שהביאו כסף מהבית, וזה גרם להם צור סרטים שהם יותר אפילים לציבור הרחב.
אבל לא היה איזשהו פטור במס או איזה טריק מנגנון של המדינה כדי בכל זאת לצ'פר את היוצרים?
אתה מדבר על אז או על היום?
אז
היה, אבל זה הגיע במין קונסטלציה מעניינת. אז היום הכניסו את ה-20 מיליון שקלים האלה. אנחנו עדיין יש לנו בעיה עם הלקטורים. אנחנו דיברנו ארוכות גם בתוכנית הזאת על הלקטורים, כי עכשיו הלקטורים, אותם אנשים שבוחנים איזה סרטים יופקו, ישבו במשרד התרבות, מי הם יהיו את האנשים, על פי איזה קריטריונים יבחנו אותם. זו כבר שאלה שאנחנו צריכים לראות בחודשים הקרובים.
אני מקווה שאחד הקריטריונים, חוץ משלל קריטריונים שאתה מדבר על זה, למשל, מצחיק או מעניין,
גם,
שווה גם לחשוב גם, על זה.
גם. ואל תשכח, כוכבי על ודינוזאורים.
ודאי! אחרת למה לראות קולנוע? יהיה אפשר לצאת לרחוב ולראות אנשים שמדברים סתם. טוב, אני רוצה להודות לך, אנחנו כמובן נאזין לך, תודה רבה לגואל פינטו, אפשר כמובן לסגור את התקשורת, חבל על הזמן של הלוויין, עמוס 5, יופי, שקט, זהו. טוב, אנחנו נסכם את השעה הראשונה שלנו, נודה לכל מי שעמל על השעה הזו, ואנחנו נספר לכם מה עומד לקרות כאן בשעה הבאה, העורך שלנו הוא רז חסון. המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אפשר להוריד את היישומון הזה בחנות היישומונים, אצלכם בטלפון, חנות האפליקציות, כך זה נקרא. ולא רק לשלושה שיודעים, היישומון הזה מאפשר להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. תודה מעומק הלב למי שנשאר איתנו כאן לעוד שעה, חוקר הפיזיקה של האטמוספירה וראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב, פרופסור קולין פרייס, תודה רבה שהגעת, ואתה נשאר איתנו לעוד שעה, שבה ננסה באמת לברר האם יש קשר להתחממות כדור הארץ, האם הסופות האלה הם כן, אנחנו במגמה של אסקלציה, משהו קורה כתוצאה מהתחממות כדור הארץ או שלא, זה הרגיל.
מה שקורה, נדבר אחרי החדשות.
נדבר מיד ונעסוק בעוד עניינים, נספר לכם שפול אלן, המייסד האגדי של חברת מייקרוסופט, יחד עם ביל גייטס, כמובן מת אתמול ממחלת הסרטן בגיל 64. הוא חלה בפעם השלישית במחלת הסרטן. הוא היה ידוע גם כבעלים של קבוצת הבלייזר והסי-הוקס, איש עסקים ובעיקר פילנטרופ, שתרם רק בשנה האחרונה כ-100 מיליון דולר, נזכיר את זה. אז אנחנו נרחיב גם בעניין הזה. תודה לכם, אנחנו יוצאים למבזק.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, עורך הדין יעקב איינרוט הלך לעולמו היום בגיל 71. למי שלא מכיר, מדובר בבחירי הפרקליטים בישראל, שייצג לאורך השנים עשרות אנשי ציבור, בין היתר בתיקים משמעותיים מאוד, בין היתר גם ליווה את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשלל עניינים, וגם מסע לא מעט חינם או התנדבות פרו בונו למי שהיה צריך. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. שוב נזכיר, נציין עורך הדין יעקב איינרוט הלך לעולמו היום בגיל 71. שלום לכם שוב, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ונמצא איתנו כאן פרופסור קולין פרייס, שחוקר את הפיזיקה של האטמוספירה וראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. איתו אנחנו מדברים על הוריקן מייקל שעשה שמות בארצות הברית. בפלורידה מניין ההרוגים שם הגיע ל-19 בני אדם, עשרות אנשים עדיין מוגדרים כנעדרים, צוותי החילוץ מתקשים להגיע לחלק מהאזורים שנפגעו, בעיקר בשל כבישים חסומים, החשמל עדיין לא עובד, רשת הסלולרית קרסה, האזורים שנפגעו בצורה הקשה ביותר הם מקסיקו ביץ' ופנמה סיטי. רבים נתקלו כבר במרשתת בתמונה של מטוס קרב שהתהפך, F-15, הפוך. נזכיר, לא מדובר במטוס פעיל, אלא במטוס ששימש כפסל, אבל בכל זאת, זה רק מראה לנו את עוצמתה של הסופה שפקדה את המקום. הנשיא טראמפ צפוי להגיע לשם. אנחנו נמשיך לדבר על הסופה ונעסוק בעוד עניינים. הראפר קניה ווסט הוא נשיא ארצות הברית, והמטוס... שימו לב לסיפור המוזר הזה שנעסוק בו. הראפר קניה ווסט נפגש עם נשיא ארצות הברית בסוף השבוע. ווסט הציע לנשיא להחליף את המטוס הנשיאותי, האייר פורס 1, במטוס חדש, אייפליין 1, שייוצר בחברת אפל. אבל מה שווסט לא אמר לנשיא טראמפ זה שמי שתכנן את המטוס ועיצב אותו הוא המעצב הישראלי שבתאי הירשברג. איתו נדבר בהמשך התוכנית. וגם 204 אלף דולר, זה מה שהקצתה הקרן המדעית הלאומית, ה-NFS, לקבוצת מדענים כדי שיפתרו סוף סוף את התעלומה מדוע המגלודון נכחד. מדובר היה במין קריש ענק, אם אני אדייק, מין פרה-היסטורי של קריש שכבר לא נמצא איתנו. אורכו יותר מ-15 מטרים, המשקל שלו 45 טונות, והוא שלט ביד, בים, ביד רמה. אנחנו... נדבר על העלמותו המסתורית לפני כשני מיליוני שנה. האורך של המשדר הוא רז חסון, המפיקה אלית אלמירן, על ביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. ואנחנו חוזרים לפרופסור פרייס שנמצא איתנו כאן, ואנחנו מדברים על, על הוריקן מייקל. רגע לפני, התחלנו בקצת להזכיר את נושא ההתחממות הגלובלית. האם באמת הנושא הזה שמסתבר שהוא היה שנוי במחלוקת, למרות שהוא לא ממש שנוי במחלוקת, הוא משפיע על עוצמת הסופות? מרגישים את זה? אפשר לסרטט קשר סיבתי, או שזה יכול לקרות במקרה?
לא, אז העוצמה של סופות זה באופן ישיר קשור לטמפרטורה של הים. ואנחנו רואים... כבר יש לנו עדיות של עשרות שנים, אם לא עד 100 שנה, של ספינות שעוברות באוקיינוסים, שיש התחממות של הטמפרטורה של המים. ויש קשר ישיר בין העוצמה של סופות והטמפרטורה של האוקיינוסים, בעיקר באזור מטרופים. ומצד אחד, אנחנו לא רואים שינוי במספר הסופות הוריקן עם הזמן, אבל כן רואים שינוי של העוצמה עם הזמן. ויש איזשהו שיפט של... ההתפלגות של העוצמות של הסופות לעוצמות יותר גדולות, לקטגוריה 4 ו-5. אז אין לנו עדיות על עלייה במספר הסופות, אבל כן בעוצמה של הסופות.
אז כן מרגישים שינוי, כן?
כן, מרגישים שינוי, כן. ואם מסתכלים על הסטטיסטיקה, גם מייקל היה בגבול של קטגוריה 4-5, יכול להיות שזה היה בדיוק באותו מקום לפני 20-30 שנה, זה היה קטגוריה 2. אז יש איזשהו שינוי בעוצמה של הסופות, שזה אנחנו רואים באופן ישיר עם הנזק שנגרם אחר כך.
עכשיו, בוא נדבר על שנת 2005, שהייתה שנת הזהב במרכאות, אני סתם מקביל את זה לשנת, לשנה של איינשטיין, שדיברו עליה כשנת הזהב, השנה הקשה ביותר מבחינת סופות, לא?
כן, וגם דיברנו על הסופר-הירס, על הוונדר וומן וזה, נכון? אבל זה היה קטרינה, אז סופת קטרינה המפורסמת שגרמה להצפה של ניו אולינס. האמת היא שבניו אולינס...
ב-2005, נכון?
2005, כן. אוגוסט 2005, ורוב העיר של ניו אולינס בנוי מתחת למפלס הים. יש להם את הסכר מסביב, יש להם את הלוויז ואת האגם, אבל בגלל העוצמה של הרוחות וגם העוצמה של המים, מה שאמרתי, עלייה של מפלס הים, הכוח של המים, היו כמה פריצות שם, וכל המים כמו בקערה, פשוט מילא את כל העיר בתוך מים. וב-2005, כמו שדיברנו על השמות של הסופות, אנחנו סיימנו את כל האלף בית. כאילו, יש שמות לכל האלף בית,
אבל... זאת אומרת, ב-2005 סיימו כבר לעבור...
האמת היא שאין שמות ל-X ולחלק מאותי, אבל הגענו לווילמה וגם לנקשב Z, אבל אם מסיימים את כל הרשימה, אז מתחילים עם האלף בית היוונית, אלפה בית, והגענו עד לאפסלון.
רגע, יש, אבל צריך למצוא שם, מצאו שם של אדם שמתחיל באלפאבית?
לא, לא, הם קוראים לזה, אלפאבית, כן, מפני שבדרך כלל זה לא קורה. תמיד אנחנו, יש מספיק שמות ברשימה, 2005 זה פעם הראשונה, היינו 26 סופות באטלנטי בשנה אחת, אז סיימנו את כל השמות, הלכנו לאלפאבית גמא עד לאפסלון.
ומה קרה באותה שנה שבאמת כמות הסופות ועוצמת הסופות...
כל שנה יש איזשהו שונות בין המזג האוויר וטמפרטורה של המים של הים, שעוד פעם זה קשור לאנרגיה, אז באמת הטמפרטורות באוקיינוס האטלנטי היו מעל הממוצע, הרבה מעל הממוצע בשנות 2005.
כן.
אבל זה משתנה משנה לשנה, אז אחרי ב-2006 דווקא היה שקט. זה גם תלוי ברוחות באטמוספירה והזרם הסילון, אז זה לא כל כך פשוט, אבל 2005 באמת היה שנת C של הוריקנים.
2005, מה הייתה הסופה הקטלנית ביותר או ההרסנית ביותר אולי? לא הקטלנית, אבל שזרעה הרס.
זה תלוי איפה אנחנו מסתכלים עוד פעם בעולם. אז אם מדברים על כמות של אנשים שמתו, אז בדרך כלל זה בעולם השלישי, כמו בהודו או בנגלדש, או מה היה אמר, היה איזה סופה לפני, אני חושב, 2010, כמו שאמרתי, 200 אלף אנשים מתו. וזה היה דומה בעוצמה למה שראינו במייקל. פשוט שם אי אפשר לפנות אנשים, וגם המבנים שלהם זה מאוד חלש, ואין להם בנייה טובה. אבל מדברים על כסף, אז כמובן הערך של הנדלן הרבה יותר גבוה בארצות הברית. אז קטרינה, אני חושב שזה מיליארדים של, עשרות מיליארדים של דולרים הנזק שנוצר שם.
והסופה הרסנית ביותר בכדור הארץ שגרמה להכי הרבה הרוגים, מה היא הייתה?
האמת היא שאני לא יודע, אבל אני חושב שעוד פעם מי אמר זה אחד מהכי הרבה, 200 אלף אנשים שמתו בסופה
שזה...
אחת.
אוקיי.
בבורמה.
טוב, אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר ואז נעבור לעוד עניינים. שוב נזכיר שממש בדקות האחרונות... התבשרנו בעצב רק כמובן שעורך הדין הבכיר, מהבכירים בישראל, יעקב איינרוט, הלך לעולמו. בגיל 71 הוא התמודד עם מחלת הסרטן, ולמרות המחלה הוא המשיך לעבוד, היה גם מבכירי עורכי הדין בישראל, וגם עשה הרבה דברים טובים בחייו. נשמע שיר. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שוב נזכיר, עורך הדין הבכיר יעקב איינרוט הלך לעולמו בגיל 71 היום. ממחירי עורכי הדין בישראל, טיפל בתיקים רבים של אישי ציבור ועשה הרבה דברים טובים בחייו. אנחנו נרחיב על זה בהמשך היום. ואנחנו עוברים אל הים. שימו לב, הכירו את המגלודון, מין פרה-היסטורי של קריש. מדובר בקריש עצום, משהו שנראה כמו קריש עצום. מיד דוקטור אביעד שיינין ידייק אותי, שכבר לא נמצא איתנו כאן. היצור הזה ששלט ביד רמה במהלך 20 מיליון שנה, נעלם לפני כשני מיליוני שנה. אורכו היה יותר מ-15 מטרים, משקלו כ-45 טונות, שלט ביד רמה בים, ושוב, הוא נעלם. כאן נכנסת לתמונה הקרן המדעית הלאומית, ה-NFS, שהקצתה כ-204 אלף דולר, כדי שקבוצת מדענים יפתרו את התעלומה הזו. אנחנו רוצים לדבר על היצור המופלא הזה עם דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס כאן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה. שלום לך.
טוב,
אני מודה שאני לראשונה בחיים נתקלתי ביצור הזה אתמול כשהתבקשתי לדבר עליו וחיפשתי, מה זה המפלץ הזה?
היצור הזה היה טורף ההל המשמעותי ביותר בים תקופה ארוכה מאוד. הוא דג סחוס, זה קריש, ולכן הוא לא השאיר שלדים מרשימים כמו הדינוזאורים.
הכוונה היא לכך שלקריש שהוא דג סחוס אין עצמות?
נכון מאוד, העצמות, השלט שלו בנוי בצורה אחרת, והוא בנוי על רקמה סחוסית. והרקמה סחוסית הזאת היא לא נשארת כמו העצמות הגרמיות שהדינוזאורים או אנחנו מורכבים מהם. ולכן הוא לא השאיר שלדים מאוד מרשימים. מה שנשאר אבל כן, זה שיניים ענקיות. שיני קריש באור של כ-20 סנטימטר. זה העדויות העיקריות שנשארו מהקריש הזה, ועל בסיס השיניים הענקיות האלה, בנו איזשהו מודל לגבי הגודל שלו, וזה גם הבסיס למחקר שתכף נדבר עליו.
עכשיו, הוא היה הרבה יותר גדול מקרישים שאנחנו מכירים היום, למרות שיש הטוענים שהאמלץ הוא קרוב משפחה שלו, לא?
נכון, זו הטענה, אבל לכן האמלץ הוא בערך 6-7 מטר, משמעותית יותר קטן.
אתה ממש סרדין לעומתו.
הסברה היא לגביו שהוא היה טורף העל שניזון מבעלי חיים מאוד גדולים, כמו לוויתנים, או בעלי חיים אחרים גדולים שהיו בים, וזה גם החיבור לעניין של ההיכחדות שלו. זאת אומרת, הטענה היא שבדומה למה שאתם מדברים עליו היום, שינויי האקלים ושינויי הטמפרטורת המים, חלק ממיני הלוויתנים נכחדו, חלק ממיני הלוויתנים עלו לכתבים, והוא פחות היה מותאם כנראה לחיים במים קרים, הוא שלט בים הטרופי, והערכה היא שזו כנראה שילוב של השתנות האקלים והיעדר מזון בעצם גרם לפגיעה הזאת, או אולי כחדות בסוף.
אז זהו, עכשיו מנסים לפתור אחת ולתמיד באמת את עניין התעלומה הזו.
נכון, אז פה חוזרים לממצא העיקרי שהוא השאיר, וזה השיניים. והניסיון הוא לקחת את המרכיבים שמהם עשויים השיניים, ודרכם לנסות לבנות את התמונה. כאשר המרכיבים האלה שנותנים לנו איזושהי תמונה לגבי תזונה, וגם איזושהי אינדיקציה לגבי הסביבה, נקראים איזוטופים יציבים. זה בעצם כימיקלים שככל שאנחנו אוכלים, אנחנו משאירים חלק מאותם כימיקלים אצלנו בגוף. זאת אומרת, זה נותן איזושהי תמונה למה אכלנו לאורך הזמן, ובאיזה סביבה גם חיינו. ולכן, דרך השיניים האלה, והפירוק השיניים האלה לגורמים,
כן.
מנסים לפענח את התעלומה. לי יצא לעשות מחקר כזה, בנסות להבין את התזונה של הדולפינים שנמצאים פה בחופי ישראל, וצריך להבין שהשיטה הזאת היא נותנת איזושהי הערכה. זאת אומרת, גם פה לא תהיה איזושהי תשובה מאוד מדויקת למה אותו קריש ענק נכחד, אבל זה יכול שזה ייתן יותר אינדיקציה לגבי התזונה והסביבה שבה הוא חי, ואם יצליחו לתארך את גיל השיניים, שזה גם טכנולוגיה שקיימת, וחבר את זה לפרמטרים האלה, אז אי אפשר להבין אולי לגבי השתנות התזונה, השתנות האקלים שבו הוא חי.
אז אולי באמת נשתמש בידע העצום שלך בנושא הזה, אתה חקרת באמת בעלי חיים רבים, ודאי בים, מה יכול לגרום ליצור כזה להיעלם? איזה שינוי דרסטי עשוי לגרום לו להיעלם אחרי שהוא שולט 20 מיליון שנה בים?
ובגלל שהוא טורף, שטורף, אז הוא מתבסס על מזון והרבה מזון. זה בעל חיים מאוד גדול שצריך הרבה אוכל. וסביר להניח שהוא התמחה בצייד מסוים לאורך השנים, וכנראה שהטרף בעקבות השינויים או הלך למקום אחר או גם נכחד. יש לנו דעות שבאותה תקופה הייתה היכחדות של מינים רבים של לוויתנים. אז יכול להיות שזה מתחבר להשערה הזאת שהוא באמת טרף לוויתנים. וחלק מהלוויתנים ידוע שהם נדדו לכתבים, לקוטב הצפוני ולקוטב הדרומי, בעקבות שינוי האקלים. ויש גם מחשבות, אצל קרישים הרבה פעמים יש גם כן טריפה, קניבליזם, אז מאוד יכול להיות שגם זה תרם. אני מניח שזה איזשהו שילוב של גורמים רבים, שאולי חלקם אנחנו לא יודעים עדיין, גרם לדבר הזה.
טוב, אבל אולי הסכום שעכשיו יקצו שם בקרן המדעית הלאומית יביא לנו את הפתרון האולטימטיבי לשאלה. נכון. למרות ששוב, זה אלה השערות. עוד,
כמו שמדע הולך ומתפתח, כל מידע נותן לנו עוד תרומה, וזה בהחלט...
עכשיו, שאלה לסיום שאנחנו מקבלים כאן מהגולשים שלנו. אתה אומר שמדובר ביצור שהוא בעצם... העצמות שלו במרכאות, או השלד שלו, היה עשוי מסחוס, מה שאומר שלא נשאר הרבה ממנו, אולי מלבד השיניים כפי שהזכרת. אז באמת אפשר לסרטט יצור שלם על סמך שיניים? זאת אומרת, זו לא הערכה שמשתמשת יותר מדי בדמיון ופחות מדי במציאות?
אין ספק שגם הדמיון לוקח בחשבון הרבה דברים. ולוקחים, מתבססים על השיניים ועל מודלים של קרישים קיימים, ואני מניח שמתוך זה גוזרים איזושהי הערכה לגבי הגודל של אותו, איזה משקל יכול לשאת, וכל מיני פרמטרים פיזיקליים שדרכם, ומודלים קיימים היום, אני מניח שדרכם נתנו את הערכת גודל הזאת, באמת הוא לא ישר ממצא. ואם ניקח אותנו טיפה לזמן העכשווי, אז צריך לחבר את זה אולי להיכחדות, או לא להיכחדות, אבל הירידה הדרמטית של כמות הקרישים בכלל בעולם, ובטח בים התיכון, שזה גם משהו שצריך לקחת אותו בחשבון,
כן.
שלא אנחנו נהיה הגורם המאיץ להיכחדות הבאה של מינים, של קרישים.
טוב,
המקום הכי גרוע להיות בעולם פחות או יותר לקריס זה בים התיכון.
מעניין. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לדוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה. תודה לך.
בבקשה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז ונמצא איתי כאן פרופסור קולין פרייס, חוקר הפיזיקה של האטמוספירה וראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים על הוריקן מייקל. אחת הדרכים שבאמצעותה מנסים לחזות את כל נושא הסופות זה רחפנים. לאחרונה, בטח בתחום הצילום, אתה ודאי רואה כל מיני שוטים מרהיבים של רחפנים. אני בטוח שלא פספסו את זה גם בתחום התחזית, כי אנחנו רוצים לדעת כמה שיותר מראש כמובן על הסופה.
נכון, האמת היא שלא מצלמים את הסופה, אבל... כמו שאמרתי, הסופות ההוריקנים מגיעים מהים, מהאוקיינוסים. אף אחד לא גר שם. אין לנו מדידות מה קורה, מה עוצמת הרוח, הלחץ, טמפרטורה. אז עד היום השתמשו במטוסים ענקים, קוראים זה הוריקן הנטר, שהוא מצייד את ההוריקנים של החיל האוויר האמריקאי, שטסים ממש לתוך העין של הסופה, שזה עדיין מעל הים, רחוק, לקבל כל מיני נתונים של הלחץ, הטמפרטורה, הרוחות, גם זורקים כל מיני חיישנים לרדת עם מצנח, לבדוק את הפרופיל עם הגובה. אבל זה המון כסף, אבל ככל שהנתונים יותר טובים, אפשר לתת תחזית יותר טוב, מה יהיה בעוד כמה ימים, עוד שבוע, מה העוצמה, איפה זה לעלות על היבשה. היום יש רעיון לשלוח רחפנים קטנים, מיני רחפנים, לא לצלם, אבל למדוד את הלחץ, את הרוח, את הטמפרטורה. יכול להיות שאפשר לשלוח 1,000 רחפנים לתוך הסופה, שזה מסתובב עם הרוחות של הסופה, מודד, שולח דרך הלוויין בחזרה את הנתונים, וזה נכנס למודל שאפשר אז לתת תחזית יותר טוב מה יהיה בעוד כמה ימים, בעוד שבוע. אז זה טכנולוגיה חדשה שאפשר להשתמש ברחפנים ממש קטנים לקבל עוד נתונים על מה קורה בתוך הסופה.
אני באמת, תחום החיזוי אני משער שהוא הלך והשתכלל, נכון? באופן
כן,
כללי.
בהחלט, כן,
אנחנו
כן.
יכולים לדעת הרבה יותר טוב מה
כן,
יקרה בעוד.
כן, המצב שלנו הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני כמה עשרות שנים. עדיין אנשים מתלוננים שאנחנו לא מצליחים לתת תחזית טוב של מזג האוויר, אבל סך הכל...
המצב השתפר, כמי שזוכר.
המצב כן השתפר, כן. ואנשים לא מדברים על ההצלחות שלנו, רק על ההפסדים.
כן, מן הסתם, באופן טבעי.
נכון.
זה, כן, ברור. טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו רוצים לעסוק בסיפור מעניין עם זווית ישראלית. הראפר קניה ווסט, בסוף השבוע נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ווסט הציע לנשיא טראמפ להחליף את המטוס הנשיאותי במטוס חדש, אי-פליין אחת. זהו מטוס שייוצר בחברת אפל. ומה שווסט לא אמר לנשיא, שמי שתכנן את המטוס, עיצב אותו וככל הנראה העלה אותו לרשת, את התכנון לפחות, הוא מעצב ישראלי. מעצב תעשייתי שמתמחה בעיצוב מוצר וכלי תחבורה, שבתאי הירשברג, מנוקדים כאן בישראל. שלום לך, שבתאי הירשברג.
שלום ובוקר טוב.
טוב, זה נשמע סיפור דמיוני. אז שוב נחזור על עיקרי הדברים. בסוף השבוע הזה הנשיא טראמפ פגש את הראפר קניה ווסט, והוא הציע לו להחליף את המטוס הנשיאותי במטוס אחר, שהוא ככל הנראה המטוס שאתה עיצבת, נכון?
כן.
אז בוא תספר לנו באיזו קונסטלציה או מדוע עיצבת את המטוס ההוא?
הייתי בלימודי תואר שני בעיצוב רכב כלי תחבורה בדיטרויט, ובחרתי נושא קצת לא שגרתי לתחום, אבל בחרתי לעצב מטוס. בדרך כלל רוב הסטודנטים הולכים על כלי תחבורה עם גלגלים, והלכתי על משהו קצת יותר מאתגר. התחלתי מנקודת המחקר שבא לפי כל אחת תחזיות מספר הנושאים בכלי תחבורה הולך להכפיל את עצמו ב-2030. כלומר, כל הלחץ והצפיפות והדוחק והעיכובים הולכים להיות פי שתיים יותר חמורים ממה שהם היו באותה שנה. ועם זה ניגשתי לראות מה אפשר לעשות בתור מעצב, בתור... מישהו שיכול לבוא ולחשוב על כל התחום הזה בחשיבה מחדש.
אז זהו, נכון, זו הנקודה המרתקת באמת. מה השינוי, כי חשבת באמת בצורה אחרת לגמרי על המטוס, המטוס שאתה תכננת.
נכון. אז באמת נתתי לעצמי קצת יותר חירות, מכיוון שאני מעצב ל-2030, ואני הנחתי שיהיה לנו איזושהי... התקדמות מבחינת טכנולוגיות, חומרים וכל מיני דברים כאלה. אבל השינוי הרדיקלי שעשיתי היה באמת לקחת את המבנה של המטוס, כפי שאנחנו מכירים אותו, שהוא צינור שבתוכנו יושבים, וכנפיים שבעצם נותנות את ההיגוי. ובמקום שיהיה צינור שבעצם שוקל את המטוס למטה ומשוך אותו כלפי מטה, הגוף שבתוכנו יושבים, להפוך אותו לגוף שבעצם מייצר הילוי.
איך, זהו, קראתי באמת את העניין הזה, זאת אומרת שבמקום שרק הכנפיים ייצרו את כוח העילוי, הצינור עצמו, זאת אומרת, גוף המטוס עצמו, לא רק הכנפיים, ייצרו עילוי?
נכון.
איך זה יכול לקרות?
זה גוף הרבה יותר פחוס, רחב, ובעצם החתך שלו, יש לו חתך ממש כמו של כנף, יש לו... מה שנקרא אירופויל, חתך אווירודינמי, והגוף עצמו מייצר עילוי. זה תחום שנקרא באנגלית lifting bodies, גופים שמייצרים עילוי. ובעצם יש לזה המון השלכות מאוד חיוביות, כמו זה שאפשר לעשות את הכנפיים יותר קצרות, נשאיר הרבה יותר מקום בשדה תעופה.
אז למה לא בונים באמת היום מטוסים שהם בעיקר כאלה? נשמע שזה רעיון יותר טוב מהמטוס שאנחנו מכירים.
נכון מאוד. אז הסיבה שאנחנו לא עושים את זה היא, א', התעשייה עושה משהו ונורא נוח לה איתה, ואתה יודע, זה עניין של הרגל, זה דבר אחד. דבר שני, שהוא הדבר העיקרי, זה בעצם בתוך הגוף הגלילי הזה, שמעלים אותנו לגובה, עושים דיחוס, כדי שנוכל לנשום בנחת ולהרגיש כאילו אנחנו באטמוספירה בכדור הארץ, למטה. אבל הדיחוס הזה בעצם משאיר מאמצים מכניים על המבנה. עכשיו, מהו המבנה שהכי קל לשמר? כמובן מבנה עגול, חתך העגול של הצינור.
כן.
ברגע שאנחנו יוצאים מבנה לא עגול, אז זה מקשה מבחינה אינדסית על שמירת המבנה בשעה של דיחוס.
עכשיו, אתה עיצבת את המטוס הזה והעלית אותו, או את הדגם שלו, את התכנון שלו לרשת? פשוט קניה ווסט איכשהו גרף את זה מהרשת?
בדיוק כך. אז כשסיימתי את הפרויקט, העליתי אותו, כמובן עם אימיג'ים שאדמיות ודברים שממחישים אותו. ומה שהבנתי, דיברתי עם אסיסטנט שלו,
כן.
הוא חיפש משהו כזה, הוא טס המון, והוא מבין את המצוקה הזאת שהולכת להיות והשלכות. והוא חיפש משהו כזה, והוא הגיש לזה. בשיתוף אינטרנטי.
אם יצליחו לייצר את המטוס הזה, זהו, הנה אתה הרווחת מזה ששלחת את לחמך על פני המים, נכון? העלית את זה לרשת בסופו של דבר, והנה קיבלת פידבק מהיקום.
בהחלט, בהחלט. זה בעצם ההתלבטות שהייתה לי בסיום הלימודים, האם אני לוקח את הפרויקט, ידעתי שיש לי פרויקט טוב ומעניין ויש בו דברים ששווה להראות, האם אני לוקח אותו ומנסה להגיע איתו לכל מיני אחרים מחברות, ושאלה אם אני אצליח לקבל פגישות כאלה, או שאני, כמו שאמרת, שולח אותו על פני המים.
כן.
ותורסם אותו.
אגב, מה אתה עושה בימים אלה?
מאז אני מעצב עצמאי, נעסק גם בעיקר בארץ, בעיקר בעיצוב מוצר, בעיצוב תעשייתי, מוצרי סטארט-אפ וכאלה, וגם עדיין עוסק בעיצוב כלי תחבורה. האמת שלא לא מזמן עשיתי גם מטוס עיצוב לתעשייה האווירית. גם כלי רכב גלגלים אני עושה. וגם, אתה יודע, מוצרים פשוטים. אני צריך סטנדים למחירות וכאלה.
טוב, סטנדים למחירות, אבל גם את המטוס הנשיאותי בקרוב.
כן, כן.
כן, אנחנו מקווים, מאחלים לך בהצלחה. טוב, סיפור מדהים. אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזו, שבתאי הירשברג, מעצב תעשייתי ומתמחה בעיצוב מוצר וכלי תחבורה. תודה לך.
תודה רבה, דודו.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ונמצא איתי כאן פרופסור קולין פרייס, שאיתו אנחנו מדברים על הוריקן מייקל ועל סופות בכלל. פרופסור פרייס הוא ראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. רבים שואלים אותנו דרך המרשתת על עין הסערה. תמיד יש, לא יודע אם זה מיתוס או אמת, שבלב הסערה יש אזור דווקא שקט.
נכון, לא, לא, זה
נכון. זה
קורה, כן? כן. האמת היא שבאמצע העין של הסופה זה אזור נקי אפילו מעננים. אפשר לעמוד שם ולראות את השמיים כחולים בלי רוח. אבל הרוחב שלו זה סדר גודל של עד כמה עשרות קילומטרים.
Mm.
אז לפני שאתה נכנס לעין, אתה ממש באזור הכי קיצוני של הרוחות. נגיד שזה עובר מעל העיר שלך, אתה מקבל רוחות נגיד מהמזרח של 250 קילומטר לשעה. פתאום הכל שקט כשאתה נכנס לעין, אתה רואה את השמיים כחולים. זה דווקא מטעה, אנשים יוצאים החוצה, חושבים שזה הסוף, ואז בעוד חצי שעה הצד השני מגיע, בכיוון הפוך, 180 מעלות, מפני שזה מסתובב נגד כיוון השעון, בדרך כלל בחלק הצפוני, אז אתה מקבל מצד אחד לפני העין, אתה נכנס לעין, אתה חושב שזה נגמר, ואז מגיע הצד השני עם רוחות גם 250 קילומטר, אבל בכיוון הפוך, וזה באמת מה שגומר את הכל, כי אתה מקבל נזק פעם ראשונה, כיוון אחד, ואז מה שלא נהרס, אז בצד השני של העין הרוחות מגיעים מכיוון השני. אז זה נכון, זה כמו שיש את המים שיורדים באמבטיה. אתה יכול לשים את האצבע באמצע ולא לגעת במים. אותו סיפור עם ההוריקן, יש אזור נקי ושקט באמצע, שזז עם הסופה, אבל אם אתה עומד במקום, אתה רק בעין במשך, נגיד, חצי שעה, ואז אתה חוטף עוד פעם.
וואו, כשאמרת ש... טורנדו זו סופה שהקוטר שלה יותר
הרבה יותר קטן. סדר גודל של טורנדו. מאות מטרים אפילו.
מאות מטרים.
כן,
והוריקן זה קילומטרים, עשרות
קילומטרים. זה עשרות קילומטרים, אבל הסופה זה 1,000 קילומטר, וואו. יכול להיות הקוטר. זה הרבה יותר גדול. הוריקן יכול לחסות את כל מזרח תיכון, אבל טורנדו יכול להיות רק בתל אביב, ברחוב אחד בתל אביב.
מאוד נוח, פיצה אישית, משהו קטן ואישי. טוב, רגע לפני שנמשיך לשיחה הבאה, דיברנו על שינוי אקלים וההתחממות הגלובלית. האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות שהוא יקל על המצב או ישפר את המצב?
כמובן, אבל זו בעיה גלובלית שבאמת צריכים איזשהו שיתוף פעולה בינלאומית כאן. כל ההתחממות גלובלית, היה גם דוח של האום לפני שבוע, שאומרים שבאמת אנחנו, יש לנו משהו 12-15 שנה, לפני שמגיעים לנקודה של אל חזור, שאז לא יהיה אפשרות לעשות משהו. אבל מה אפשר לעשות? באמת, כל הבעיה זה השימוש של דלק פוסילי ממובנים ליצור את החשמל שלנו. את החשמל בבית, חשמל לתחבורה, למכוניות שלנו. אנחנו צריכים איכשהו לעבור לאנרגיה נקייה, מתחדשת, וזה ייקח הרבה השקעה, הרבה כסף. אבל אפילו למשל בגרמניה יש להם תוכנית שעד 2030 לא יהיה שם אנרגיה מפחם או מנפט או מגז טבעי, הכל אנרגיה סולארית, רוח, דברים אחרים. אז והם אז זה כן אפשר, אבל זה עם השקעה גדולה. אבל כל מבחן של העלויות אומרים שכל דולר שאנחנו משקיעים עכשיו נחסוך 10 דולר בעוד 50 שנה עם כל הנזק ואדפטציה למצב. אז כמובן, אם יש לנו פחות גזי חממה, אז זה יכול לקרר שוב את האקלים, להפחית את הטמפרטורות של הים, ולהפחית את העוצמה של ההוריקנים, בחזרה למה שהיה לפני 50 שנה.
טוב, נפתור עוד שלל בעיות אחרות גם כמובן, בהנחה שאני אכנס
כן, אבל אני חושב שבאמת זה הבעיה הכי חמורה שיש לאנושות היום. אנשים לא שמים לב שבאמת יש בעיה כל כך חמורה, זה משהו גלובלי שבאמת, אם מסתכלים על ההשלכות, אם גם מדברים על למשל הגירה, אם יש לנו הוריקנים במיאמר ובנגלדש, ופינוי של אוכלוסייה, יכול להיות שיהיה באמת הגירה מסיבית כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, וחלק מזה כתוצאה מהוריקנים.
טוב, אנחנו ברשותך נעצור כאן, כי אנחנו עוברים אל הפינה, אז חשבנו, פינה במסגרתה דוקטור ארז גרטי, שאנחנו מכירים ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, מסביר לנו מה מדעי ומה פייק ניוז מדעי או חדשות כזב. נעסוק במה שנשמע לנו כמו עובדה מדעית, אבל ככל הנראה לא מדובר בעובדה מדעית. הנה יש כאן שאלה שקיבלנו, האם שתיית מים לאחר אכילת מזון חריף מקלה על תחושת הצריבה? שלום לדוקטור ארז גרטי.
שלום, שלום.
מה אפשר לעשות אחרי שאוכלים חריף מלבד מים?
שאלה מצוינת. כן, מתחממות גלובלית, אנחנו עוברים להתחממות לוקלית.
כן.
אז ככה, אני אתחיל קודם מהתשובה. התשובה היא לא.
די.
לא, כן. טוב, האמת זה לא מפתיע. זאת אומרת, אני יכול להעיד על עצמי שכשאני אוכל זכוק ושותה מים, זה עוזר לי בדיוק 2 שניות, ואז זה מפסיק לעזור והפה חוזר לעלות בלהבות. אבל הסיבה של הלמה זה מעניין, ויותר חשוב מה כן אפשר לעשות. אז קודם כל, מה שגורם לתחושה הזאת של הצריבה, יש לנו בפה, למעשה גם בהרבה מקומות אחרים, חלבון שנקרא TRIP-V1. זה חלבון שהוא סוג של חיישן טמפרטורה, שהוא נועד להטריע כשמאוד מאוד חם. אם נשפח עלינו קפה רותח, אם אנחנו עומדים יותר מדי קרוב למדורה, אם כל סיטואציה שבה אנחנו נחשפים לטמפרטורה גבוהה, מעל 42 מעלות, החלבון הזה מופעל, עובר אות למוח, ואנחנו יודעים שאנחנו נמצאים באזור יותר מדי חם ושצריך לעשות משהו בנדון. עכשיו, כשאני שותה תה רותח, והפה שלי מאוד חם, אני שותה מים קרים, זה עובר. אבל כשאני אוכל סחוג, זה לא כל כך עובר. והסיבה היא שבתוך הסחוג יש חומר שנקרא קפסייצין. זה החומר הפעיל בפלפל חריף, שמה שהוא עושה, הוא נקשר לאותו חלבון, לאותו TRIP-V1, וגורם לו לאיזשהו שינוי שמפעיל אותו. החלבון הזה מופעל ונותן, ואנחנו מקבלים את האשליה כאילו חם לנו, כשלא באמת חם. האשליה הזאת היא עד כדי כך שאם אנחנו נאכל משהו הרבה יותר מדי חריף, זה יכול גם ליצור איזושהי סוג של תגובה דלקתית, מערכת החיסון תופעל כאילו קיבלנו קביעה. זה באמת משלה אותנו כאילו חם. עכשיו, אנחנו שותים מים, אנחנו מרגישים איזושהי הקלה קטנה, כי הטמפרטורה בפה מצטננת ואז המערכת נרגעת קצת, אבל אז המים עוברים, הפה מתחמם חזרה, ושוב פעם, החומר הזה עדיין קשור לחלבון ומפעיל אותו וגורם לנו לאשליה הזאת של החום. הסיבה שזה קורה, כי החומר הזה פשוט לא מסיס במים. לא משנה כמה מים אני אשתה, זה לא יגרום לו להתנתק. מה שכן יכול לגרום לו להתנתק זה חומרים שמנונים, כמו חלב, כמו לאכול פרוסת לחם, אז העיסה הזאת שנהיית עם הרוק שלנו היא קצת שמנונית. לשתות בירה גם יכול לעזור. במקרה של בירה, דרך אגב, האלכוהול עצמו, עם בירה זה יעזור, אבל עם דברים יותר חריפים, זה כן יעצים את התחושה של של הצריבה, כי האלכוהול עצמו גם הוא מפעיל את החלבון הזה.
וואו.
כשאתה וויסקי 40% ומרגיש את החמים ונעים בגרון, יודע בדיוק על מה אני מדבר.
הכוונה היא לשורף ומזיק בגרון.
בדיוק.
כן, נכון. אז רגע, אוקיי, אז נחלץ באמת את העצה. אז לא מים אתה אומר, כי החלבון הזה לא מסיס במים, אלא משהו נכון. שומני, כמו לעיסה של פרוסת לחם, מה שככל הנראה הופך לסוג של שומני כשהוא בא במגע עם רוק.
נכון, זה לא חלבון דרך אגב, זה איזושהי מולקולה אורגנית, לא משנה.
אוקיי.
ופרט טריוויה נוסף, ציפורים, על ציפורים זה לא עובד, כי ציפורים, אותו חלבון רגיש לחום שיש להם, המבנה שלו טיפ-טיפה שונה, והמולקולה של הפלפל החריף לא יודעת להיקשר אליו. אז ציפורים לא מרגישות חריף, יכולות לאכול סחוג חופשי.
כן, ציפורים, ככה אוכלות, דגים חריפים, אוקיי, טוב, אז נארח בבית ציפורים בפעם הבאה כשאני מכין ארוחה משפחתית. תקנה לארוחת
ערב, כן.
כן, ולא כל מיני חברים שלא יודעים להנות מה... זה לא ממש טעם חריף, נכון? אנחנו יודעים שמדובר
לא,
יותר
לא
בכאב
זה
בלשון.
זה יותר תחושה של כאב.
כן, 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 זה לא... זה לא טעם, אבל טוב, רבים מאיתנו מחורים לתחושה הזו, לכאב, לצריבה הזו. אבל הנה, הרווחנו טיפ לחם, לא מים אתה אומר, ואולי גם בירה, למרות שאלכוהול,
חלב. חלב גם יכול לעבוד.
אולי שמן אפשר, אבל זה נראה לי קצת
הרד. זה לא טעים, אבל זה עקרונית אמור לעבוד, זה סתם לא טעים.
כף שמן זית. בכיף. טוב, תודה לך דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, תודה לך על השיחה הזו.
תודה.
ואנחנו נשמע מגיעים לסיומה של השעה השנייה שלנו, פרופסור קולין פרייס, עונת ההוריקנים עומדת להסתיים, הסופות האלה מגיעות בעונות, נכון?
נכון, כמו שאמרתי זה תלוי בטמפרטורה של הים, אז הים הכי חם בקיץ, אז בחורף אין לנו הוריקנים בחלק הצפוני של כדור הארץ. זה מתחיל בדרך כלל הראשון ליוני עד סוף אוקטובר, ראשון לנובמבר, עוד מעט, עוד כמה שבועות, זה סוף העונה. לפעמים הם גולשים לתוך נובמבר, אבל בדרך כלל בין יוני לנובמבר. אז בחורף אין הוריקנים בחלק בארצות הברית, זה רק תופעה של הקיץ. בחלק הדרומי של כדור הארץ, הקיץ שלהם מתחיל עכשיו, ולכן באזור של מדגסקה, אוסטרליה, נשמע על הוריקנים במשך החורף שלנו, אבל זה תופעה רק של הקיץ.
רק בקיץ. אולי שאלה לסיום מהגולשים שלנו. בנייה מעץ היא לא טובה להוריקנים וכו'. השאלה אם בניית בטון היא טובה יותר? זאת אומרת, היא עמידה?
כן, כמובן.
כי בניינים כן נהרסו ככל ששמענו.
כן, אבל בניינים בטון, ואני חושב שהם הרבה יותר חזקים, בדרך כלל הגג זה מה שאף, שזה גם מעץ. אבל כמו לרעידות אדמה, יש תקן של בנייה שאפשר לבנות בניין היום שעומד ברעידת אדמה חזקה.
אז זה שלא מקפידים על זה בארצות הברית?
עלויות, זה יותר כסף כרגיל. אז זה יותר קל, יותר זול לבנות מעץ, גם יש הרבה עץ שם, הכל בא בסטים כאלה, שאתה בונה בשבוע, שבועיים, איזשהו חדר או מתקן, אז פשוט זה עניין של עלות. צריך להשקיע יותר כסף כדי להיות יותר בטוח.
אז נוותר על זה.
כן, נוותר את זה ונחכה למזל שלנו.
ודאי, יהיה בסדר.
כן, יהיה בסדר.
טוב, אנחנו מודים לחוקר הפיזיקה של האטמוספירה וראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב, פרופסור קולין פרייס, תודה שהגעת לכאן. ותודה רבה כמובן לכל מי שעמל על התוכנית הזו, האורך של התוכנית הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן. על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה. שמלווה את המשדר הזה, ותודה ללילי מסטצ'קין. אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות, ועוד יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. תודה רבה ולהתראות. Thank you.
כאן תרבות, כבר חוזרים.
מה יש? מה קרה?
יש פה השתלת שיניים מורכבת מאוד מאוד.
השתלת השיניים שלך גורמת לכולם לצקצק? כנראה הגיע הזמן לפנות למרפאות דוקטור בלן, לעבור ברוגע השתלת שיניים מלאה גם במקרים מורכבים, ולהחזיר את החיוך לחיים. דוקטור בלן, 1-800-302-301, 1-800-302-301, דוקטור בלן.
מחפשת דאודורנט יעיל לאור רגיש? תשמחי על הדוקטור, דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם דאודורנט בלי אלומיניום המתאים לאור רגיש. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח פיתחו רופאי אור.
ועכשיו במבצע, סדרת הדרמוקוסמטיקה של דוקטור אור ב-40% הנחה. המבצע ברשתות פארם ובתי מרקחת נבחרים ולתקופה מוגבלת. כפוף לתנאי המבצע.
תשמחי על הדוקטור, דוקטור אור.
אחרי החדשות, גם כן תרבות. כאן תרבות.